אפתט, סליחה על אי הדיוק. מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם, הם הם ענפה והתפשטות אורו. כלומר, אנחנו רואים מהלכים בעולם, מהלכי טבע. מהלכי הטבע הם מחוסרי פשר. אתה רואה תפקוד של הטבע, סיבה ומסובב, זה גורם לזה שגורם לזה שגורם לזה. אז אתה רואה תפקוד, אבל אינך מבין משמעות. התפוחים נופלים, אבל אינך יודע מדוע הם נופלים. כן? כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? נכון? כלומר, זה סתמי. אבל יש אספקלריה שרואה את המהלכים מלמעלה. האספקלריה הזאת שרואה את המהלכים מלמעלה, הרב קורא לה אור הנס. לא נס בדווקא, אלא אור הנס. כלומר, כל תפיסה שהיא מתעלה מעל הטבעיות, אנחנו נכנה אותה במובן כללי מאוד בשם נס. גם אם אין פה שבירה של מהלך הטבע. הרב קורא לזה אור הנס. מה פירוש המילה אור אצל הרב קוק? מה זה אור אצל הרב קוק? לא. תפיסה, תפיסה. כן, אור אצל הרב קוק פירושו תפיסה. כמו שמשל אתה אומר, עד עכשיו ראיתי את הדברים באור מסוים, עכשיו אני רואה אותם באור אחר. אור, אם כן, תפיסה. אז מאור הנס העליון, מהתפיסה המתעלה מעל הטבע, מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפה והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו, המתגלה בכל תפקידיו בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות בעליותיהם וירידותיהם, בנכלי הפוליטיקה, בשיגונות המשתגעים, בעורמת הערומים ובישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים וברוח החלש של החלשים. כלומר, זה הרבה מאוד מרכיבים של המציאות, שונים זה מזה ואפילו הפוכים זה מזה. בכל, רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם נשמת חיי עולם, היא מופיעה. כלומר, אתה רואה בתוך התהליכים האלה שכולם מכוונים להופעת רוח השם. דומה לזה אני רוצה להביא דוגמה יותר פשוטה, מה שהנרי ברגסון אומר על מבנה העין. בהתפתחות היוצרת, אני חושב, כותב את זה, לאבולוציון קריאטריס. הוא אומר שאם מסתכלים כיצד העין האנושית בנויה, איך יכול להיות שהעין רואה? אז הוא מסביר שם להרכבה מאוד מאוד מסובכת של שכבות שונות, ומתוך כל השכבות האלה העין רואה. ואם יחסר מרכיב אחד לעין, העין לא תראה. אז אפשר לומר, איך זה שהעין רואה? זה בגלל שהצטברה שכבה א' על גבי שכבה ב', ושכבה ב' הזמינה את שכבה ג', ושכבה ג' את ד', ויש איזשהו מבנה הורמונלי, מולקולרי, ביולוגי, מה שאתה רוצה, שבסוף יצר את האפשרות לראות. זאת הסתכלות אחת. אומר ברגסון, הרבה יותר הגיוני וסביר לומר הפוך. העין צריכה לראות. כיוון שהיא צריכה לראות, יש כל השכבות הנדרשות. מוכרחים כן לתפוס איזושהי מגמה, איזושהי כוונה. ושהכוונה הזאת גרמה לכל השכבות להיווצר. מעין זה מצאנו בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, שהעניין האלוהי כמו עומד ומצפה לצדיקים ולחסידים ולנביאים כדי לחול עליהם. כמו שהעניין השכלי עומד ומצפה לאדם להופיע בו וכו'. בסדר? אז גם פה אנחנו רואים בכל המהלכים של העולם, בין היתר המהלכים הפוליטיים, הטבעיים, הפרטיים והכלליים, החכמים והמשוגעים, הישרים והעקומים, בתוך כל זה אנחנו רואים שמשהו מסתדר לקראת קבלת רוח עליון. כלומר, שתתמלא הארץ דעה. בסדר? לכן, אם אנחנו שואלים את עצמנו מדוע יש כמה סטודנטים בחרקוב שהחליטו שהם בונים את הארץ. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. ויש מישהו אחר שהחליט שם במשרד החוץ הבריטי שהגיע הזמן לכבוש את פלסטינה מידי הטורקים. ומדוע יש אחד שלישי שהחליט שעכשיו הוא הולך לעשות את המהפכה הפרולטרית בקרב העם היהודי וכו' וכו'. כל הדברים האלה. ומדוע ביפו בדיוק מחפשים רב כדי למלא את התפקיד של הרב הרצל לוי שנפטר. כן? כל הדברים האלה מצטרפים למהלך אלוהי אחד של עם החזיר שכינתו בציון. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם, היא מופיעה. והיד נטויה. והזרוע מושלת. למשפטיך עמידו היום, כי הכל עבדיך. כלומר, בסופו של דבר, הכל מצטרפים למשפט אחד. וצפיית הישוע, כן, כשאדם מגיע להסתכלות כזאת, ההסתכלות הזאת היא באה מתכונת סוד השם נראה, כפי שראינו בתחילת הפסקה לפני שבועיים שלושה. כן? וצפיית הישוע חודרת היא אז ממעל לשחקים ועד עמקי תחתיות הארץ. פתאום אתה רואה את הדברים בהיקף כולל. עולה היא ממעמקים, וערבות היא רוכבת. מה זה מעמקים? מהדברים הדפוקים שבחיים. כן? מדברים פשוטים, מישהו מגרד לו בראש, ויש לו איזה יתוש שמפריע לו. זה דברים מעמקים. וערבות היא רוכבת. מה? רוכב ערבות, נכון? ומכרת בזכירה אחת את כל הנפלאות ואת כל המפלאות, וכל המפעלות. את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע. והנה הכל התייצב ומתייצב אחרי נפקודת אור דבר אלוהים חיים והארת העולם באור ישראל. היא נשמת ההיסטוריה האנושית בגלוי ונשמת כל היקום בחביון עוזו. כלומר, אנחנו רואים במרכז המהלך הזה את ההיסטוריה הישראלית, שנפעלת על ידי עם ישראל. ההיסטוריה הישראלית היא עמוד השדרה של ההיסטוריה האנושית, ולו רק בגלל אורך הזמן והמרכזיות של עם ישראל בתוך המהלכים האלה. ובאופן נסתר, זה לא רק המרכז של ההיסטוריה הגלויה, זה גם המרכז של ההוויה המטאפיזית. נכון? זה מה שאומר, נשמת כל היקום בחביון עוזו, עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל, באחינו שמיים, שם אני. בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום. עד כאן ברור? טוב. ההכרה, מה? אני? מי שמדבר. מי זה אתה שואל אולי? לא, ממש לא. זה לא מה שכתוב בפרק שם. זה פרק במשלי. שמה אני זה לא הקדוש ברוך. מה? מה לא יודע? מי מדבר שמה? החוכמה. נכון? הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. ושמה כתוב בטרם הרים חוללו, זאת אומרת שמה חוכמה מדברת על עצמה, שלפני בריאת העולם היא כבר הייתה בתוכנית. בחוקו שמיים שם אני, אומרת החוכמה, הייתי שם. בסדר? טוב. ההכרה הזאת על ידי אספקלריית הקודש, מה זה אספקלריה? מראה. וואי, יפה מאוד. באיזה שפה? אתה אומר ארמית, אתה אומר יוונית. לטינית. לטינית או יוונית?
רומאית.
רומאית? אני רוצה לדעת. לטינית, רומאית, יוונית או ארמית? תחליטו. מה? מה אתה אומר? לטינית. כן. מאיפה אתה יודע? היית בשיעור הקודם. בשיעור הקודם אמרנו שזה בלטינית.
אבל מה?
ואתה ממציא לי שזה ביוונית. הוא לא היה בשיעור הקודם, לפחות. הוא יכול להגיד שזה בארמית. לא, הוא לא יודע, הוא אומר בארמית. הוא אמר ארמית. נכון? בין לטינית ל? מילטיום. מילטיום. כן? זה החלק באיטליה שבו הייתה העיר רומא, וכל המחוז כולו קראו לו לטיום. ולכן קראו לזה לטיני. פשוט מאוד. אז איפה היינו? ההכרה הזאת על ידי אספקלריית הקודש, כלומר בינתיים זה הכרה, אז מה זה אספקלריה בלטינית? מראה, נכון? כן. האמת היא שבלטינית אומרים ספקולריה. אבל מספקולריה נהיה אצל חז"ל אספקלריה. כן. אז כשאנחנו כשמצרפים להכרה הכוללת הזאת, שרואה את יד השם בכל, מוסיפים לזה אספקלריית הקודש, כן? הקודש נותן לזה עוד איזושהי עוצמה, מתהפכת היא לכוח פועל. כן. זה כן, זה תכונת סוד השם נראה. אבל כשמוסיפים לזה עוד חיות של קודש, זה הכוונה. כן, מתהפכת היא לכוח פועל. לכוח סוקר. כלומר, אתה לא רק עומד בצד וצופה במאורעות, אתה הופך להיות פעיל במאורעות על ידי ההסתכלות הזאת. אתה יודע לאן לכוון את המאורעות. זה הרבה פעמים אנשים צריכים, כשנמצאים בנקודות הכרעה בהיסטוריה, להיות עם העיניים הנכונות לדעת לאן להוביל. על איזה כפתור ללחוץ. לפעמים אנשים משקיעים הרבה מאוד אנרגיות בתחום שהוא לא משמעותי, הוא לא ישנה את ההיסטוריה. צריך לדעת להסתכל על הנקודה הרלוונטית באותה שעה לשינוי המציאות. לא תמיד קל. אבל אומר הרב, ההכרה הזאת על ידי אספקלריית הקודש מתהפכת לכוח פועל, לכוח סוקר, לכוח מחיה. וכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סידורית. פתאום אתה רואה שיש היגיון. אומנם מעורפלת ומעופלת, הטובת נהרה. והנהרה תבוא ממקום אשר האורה תצא לאור עולם, מציון, מכלול יופי. אלוהים יופיע. בפסוק למשפטיך עמדו היום. נראה לפרש לפי המדרש את משפט במובן של סדר ותוכנית קבועה, כמו ארמון על משפטו ישב. יפה. כן, מה אתה אומר? מראה. אם אתה תראה את הדברים במקורם ממש, אתה תסתנבר. אתה רוצה ליהנות מהשמש. אתה לא יכול להסתכל ישר בשמש, אתה תתעבר, חס ושלום. כדי ליהנות מהשמש, אתה צריך משקפיים, אתה צריך קרם שיזוף, אתה צריך להסתכל ליד, נכון? נכון, שאם לא אז אתה אדם נשרף. נכון? ורוח אלוהים אמת, המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע. מתחתיותו אל מרומי הקודש. כלומר, ואז יש אפשרות להתפייס עם הטבע. ידוע שליהודים יש תמיד איזושהי בעיה עם הטבע. אבל במשך הדורות, הטבע גם תובע את ההתחשבות בו. ולכן יש קודש גנוז בתוך הטבע, והקודש הזה בא עם תביעות נועזות באחרית הימים, והביטוי הראשוני שלו זה החוצפה של עקבתא דמשיחא. אבל זה רק ביטוי ראשוני, מבחינת קליפה קודמת לפרי. בסדר? אז מה שאומר כאן, ורוח אלוהים באמת המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע. מתחתיותו אל מרומי הקודש. הוא מכשיר את כל הניסיות להופיע ולהיגלות, מתמם את חזון העבודה האלוהית בכל הסתעפויותיה על הביסוס הריאלי של החיים. עולה ממה לאספקלריה הבלתי מהירה. מה זה אספקלריה הבלתי מהירה? כן, פירוש הדבר שיש אנשים מתמלאים בכל מיני תכנים של קודש, לימוד תורה, קיום מצוות. הרבה. אבל הם לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. הם דתיים, צדיקים. כן, אומר התלמוד, יש תמיד לפחות 18,000 כאלה. אנשים שמלאי צדקות וקדושה. אבל הם מסתכלים באספקלריה שאינה מהירה. הם רואים את הכל במטושטש, לא בהיר, כזה שחור, כזה אפל. הם לא רואים. כן, איך אומר הנביא ישעיהו? מי עיוור כי אם עבדי? ומי עיוור כי כמלאכי ישלח? מי עיוור כמשולם? ומי עיוור כעבד השם? לפני עיוור לא תיתן מכשול. לא, זה פסוק בפרשת משפטים. לא, זה משהו אחר. חוץ לזה שהפסוק לא אומר לפני עיוור לא תיתן מכשול, הפסוק אומר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. כן. על כל פנים, כן, אז הם עלולים להיכשל. העיוורים עשויים להיכשל. כלומר, נכנסים למערכות קצת יותר מדי מסובכות בשבילם, זה הורס את כל התמימות שלהם, כל הקדושה שלהם. ולכן הם אומרים, אל תיגעו בנו. אבל זה מתוך חולשה. נכון? מתוך חולשה, אדם יאמר, אני חלש, אל תיגעו בי. בסדר. אתה חלש, לא ניגע בך, אבל אל תטבע את הנהגת האומה אם ככה. אתה לא יכול לקבוע את סדר היום של המדינה. ככה זה יוצא, נכון? אז מה שאומר, המסתכל באספקלריה המהירה, עולה ממעל לאספקלריה הבלתי מהירה. הוא מביט באור הקודש של אור התורה העליונה, תורת משה, במראה ולא בחידות, המבססת את המוסר ואת הדעת על יסוד החיים והמעשה, ועולה עם כולם, יחד דמרום הנצח והשלום אל מקום הלב, התפארת באמת העולמים, אל יסוד החוכמה העליונה, שתחיה את בעליה בכל הדרות חיים מלאים, המנצחים את כל התמותות. מה זה יסוד החוכמה העליונה? כן? מה אתה רוצה? לא, לא, אני מקדים בשאלה, זה קוראים זה רטוריקה. ברטוריקה לפעמים, מי שמעביר את ההרצאה, שואל שאלה, כדי להכין את השומע לתשובה. לא שהוא מתכוון לשאול את השומע. זה היה אחד המקרים. בסדר? אז מהו יסוד החוכמה? כן. יסוד החוכמה זה מושג שלקוח מתורת הקבלה, במיוחד מתורת האריזל. האריזל. יסוד החוכמה זה מושג שמתקשר אל קדושת החול. כן? וזה מתגלה לפי האריזל, פעם אחת בשנה בלבד, ביום פורים. בפורים, מתגלה מדרגה שלא מתגלה כל השנה, יסוד החוכמה, או יסוד דאבא, זה נקרא, ומשמעותו של דבר, שבמצב כזה, גם השטויות שהאדם עושה, כל זמן שאיננו עובר איסור, הם לא מזיקים לו. בדרך כלל, רוב הזמן, אנחנו צריכים לא לעשות שטויות, נכון? אפילו דברי רשות. למה? כי אף על פי שהדברים האלה הם מותרים, אבל הם עלולים להפיל אותנו. אבל ביום פורים כתוב, נפל פחדם על כל העמים. כלומר, יש איזו הגנה מלמעלה, שהאדם לא ינזק אם הוא לא יעשה עבירה. ברור, כי אין עבירה מצווה. או, אז זה, אומר הרב, ההסתכלות הזאת שמביאה אל יסוד החוכמה, זה בעצם מידתו של משה. לכן לא בכדי, פורים זה יום ברית המילה של משה רבנו. נכון? לא במקרה. זאת אומרת, תורת משה היא תורה מיוחדת, לעומת תורת אהרון למשל. תורת אהרון היא דורשת שמירה, שמירה מרובה, רצינות. תורת משה היא אופטימית מאוד, היא לוקחת את האדם מצידו האידיאלי. ומהצד האידיאלי אין אצלי מאבקים. כן? מהצד האידיאלי שלי אין אצלי מאבקים. אני כל כולו קודש. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אל יסוד החוכמה העליונה שתחיית בעליה, שנותנת חיות. כן? ברגע שאדם מחובר אל יסוד החוכמה, אז אין אצלו מאבקים. בכל הדרות חיים מלאים, הם מנצחים את כל התמותות. אל מקום הגבורה, לפי זה נשאת השאלה, למה משה מת? אם באמת המדרגה של משה היא מדרגה של חיים, אז למה משה מת? שאלה טובה, לא? מבינים את השאלה? תשובה, אומר הרמב״ם, משה לא מת. אלא הראה לו את מה שעבורנו מיתה ועבורו התעלות. כך אומר הרמב״ם. שואל משה, איך היה למות? לא שמתי לב. קצת סוקרטס כזה, נכון. קצת יותר מסוקרטס. כי אצל סוקרטס יש זלזול בחיי העולם הזה. אצל משה, משה לא רצה למות. נכון? יש הבדל. כלומר, הוא רצה להעלות גם את ערך החיים יחד איתו. כן, אל מקום הגבורה העליונה, שכל הנעימות וכל החסדים מסוכים בה. כלומר, זה גבורה, אז גבורה זה מידת הדין. אבל יש גבורה עליונה, ששם הכל חסד. שנאמר, כי גבר עלינו חסדו. התנוצצו תורה זו, בעקבות משיח, כלומר, בזמנו של הרב קוק, היא מופעת, בעקבות משיח היא מופעת. ובצרות העולם האחרונות היא מוצצת, כלומר מציצים בה. וכבירי כוח, מי זה כבירי כוח? אנשים כמו הרב קוק, כן? הוא כביר כוח, וזה מובן של הסברה. וכבירי כוח נתבעים לברר ולהסביר, לאחוז בכל כוח חוסן, בכל יפעה, בכל מפעל, בכל תכונה, בכל אמצעי וכל יכולת, בכל התעודדות וכל התעוררות רוח, בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה. כלומר, הם מחויבים, אותם רבנים גדולים, בעלי תפיסה אחדותית, כוללת, הם מחויבים לחפש איך מקדמים את המהלכים דרך כל מיני שעות כושר המופיעות מזה ומזה. לתמם כוונה לאחד. פשוט יחד יהיו תמים אל ראשו. האם זו חולשה? הרי משה הודה לבצלאל שמשכן קודם לכלים. אני לא יודע על מה שאתה שואל, אם זה חולשה. לא ברור לי. מה? למשל, אומצא האינטרנט, נכון? יש לך שתי אפשרויות. לומר, אוי ויזמיר, רואים כל הסכנות, הווה נסתגר. אפשרות שנייה, בוא נפתח את ערוץ מאיר, נכון? שעת כושר. אז הרב דוב ביגון, מאותם הצדיקים, הוא רואה, יש דבר זה, בוא נשתמש בזה. לקידום תהליך הגאולה, הנה דוגמה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, כן? שאותם כבירי כוח, אני חוזר פה, וכבירי כוח נתבעים לברר ולהסביר. כלומר, גם להסביר את זה בהסברה ציבורית, שאנשים יבינו את התהליכים. הרבה פעמים, המציאות מתפרשת לפי מה שאנחנו רוצים לפרש בה. כן? זה דבר ידוע בפסיכולוגיה. אם אני מחליט שכל שבועיים אני חולה, אז מה יקרה לי? כל שבועיים אני חולה. אם אני מחליט, אני לא אהיה חולה, יש סיכוי טוב שלא אהיה, נכון? זאת אומרת, יש, המציאות פועלת במידה רבה לפי איך שאנחנו מסתכלים עליה, שאנחנו מחליטים שהיא תהיה. לכן זה חשוב גם ההסברות. ההסברה גורמת לציבור המבולבל לראות את הדברים אחרת, להבין מה קורה כאן. כן, למשל, כשהופיעה הציונות ההרצליאנית, אז הייתה מבוכה אצל הרבנים. היו רבנים שהיו בעד הרצל, אמרו, הוא עושה דברים טובים. היו רבנים שהיו נגד הרצל, אמרו, הוא עושה דברים רעים. אבל אלה שאמרו, צריך לתמוך בו כי הוא עושה דברים טובים, היו מודעים לדברים הרעים. ואלה שאמרו, צריך לפרוש ממנו בגלל הדברים הרעים, ידעו את הדברים הטובים. אבל הייתה מבוכה. לא ידעו מה לעשות. למשל, רבי יצחק בלזר, תלמידו הגדול של רבי ישראל סלנטר, באו אליו בבקשה שהוא ישקול את השקל הציוני. כן, כלומר זה היה תשלום כזה שנותנים להסתדרות הציונית. ואז הוא התלבט, התהלך בחדרו ואמר, אם זה התחלת עדי גאולה, אז צריך לתת. אם זה ייסורי גאולה, לא צריך לתת. התלבט. כן? והיו הרבה רבנים בסגנון הזה, באותם הימים. בא הרב קוק, אומר, מה זה? התלבט גם כן. בסוף אמר, זה משיח בן יוסף. סוף סוף מישהו הכריע. מצא את הנקודה של ההסברה. איך זה יכול להיות שזה מופיע בצורה הזאת? כי זה עקבה דמשיח בן יוסף. כך אמר הרב קוק בהספד שלו להרצל. כן? ביפו. הוא הוזמן לדבר שם, דיבר, הספיד את הרצל, ולראשונה היה סוף סוף רב שנתן משמעות מהותית, מהותית לעצמותית, למהלך הזה מבחינה תורנית, הסביר, זה בעצם עקבה דמשיח בן יוסף. עכשיו הכל מובן. כלומר, ההסברה שינתה פה משהו. במילא, כל היחס, כל האנרגיות משתנות לפי ההבחון. זה מה שאומר כאן. כבירי כוח נתבעים, לברר ולהסביר. לאחוז בכל כוח חוסן, בכל יפעה, בכל מפעל וכל תכונה, בכל אמצעי וכל יכולת, בכל התעודדות, בכל התעוררות רוח, בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה. זה החזון, לתמם הכוונה להשלים. זה החזון, אותו דבר. כן, זה החזון אשר אלפי דור הם צעדיו. מה זה אלפי דור? איפה ראינו אלפי דור? אלפי שנים אני מבין, אבל אלפי דור? כמה דורות עברו מאדם הראשון, אתם יודעים? מאז האדם הראשון עברו בערך 140 דורות. אני אומר, במציאות, כמה דורות יש מאדם הראשון עד עכשיו? 140 דורות בערך. בסדר? זאת אומרת, מה שאומר כאן, אלפי דור הם צעדיו. מוזר קצת. הוא כולל כאן כנראה גם הדורות שלפני, והדורות העתידים. ברור. כלומר, המהלך הציוני לא רק בא לפתור את הבעיות של עם ישראל ההיסטורי של אלפי השנים האחרונות, הוא בא לפתור, הוא משתלב כנראה במהלכים הרבה יותר מקיפים, של מיליוני שנים אולי. כן? איך תדע מה היה שם? כן, כל הנשמות שקומטו בלועת. כן, הגמרא אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור. אם נאמר שדור זה בערך 20 שנה. כל 20 שנה דור, נכון? אדם מוליד בגיל 20, נגיד. 25. אז התורה הייתה צריכה להינתן אחרי 20,000 שנה. אומר התלמוד, איך אפשר לחכות 20,000 שנה? זה הרבה. אז התורה ניתנה אחרי 26. מה חסר? 974 דורות. מה קרה לנשמות שהיו צריכות להיוולד? הקדוש ברוך הוא עשה להם קווץ' שנאמר אשר קומתו בלועת, נהר יוצק יסודם. שהקדוש ברוך הוא עשה קווץ', כימת את 974 דורות, תתקעד דורות, לפני בריאת העולם, כדי שהתורה תוכל להינתן אחרי 26 דור. אומר התלמוד, והם עזי פנים שבדור. כלומר, בכל דור אתה רואה אנשים חצופים. מה זה חצופים? הם רוצים להפוך את העולם. הם מהפכניים כאלה. רבולוציונרים. הם שוברים את הכלים. למה הם שוברים את הכלים? כי הם לא מרגישים, הם מרגישים שיש משהו לא בסדר בעולם. יש דיסהרמוניה. ולכן אומר הרב, אותם הדורות צריכות גם כן תיקון. והם מופיעים דרך אנשים כמו ברנר, למשל. שהרב התכוון אליו בדברים האלה. טוב, אז מה הוא אומר? מה זה? למה זה קצת נבואה? מי זה הם? אתה אומר שהם צריכים להיות גם נביאים. תראה, מי שיכול להיות נביא, יבוסם לו, סחטן, אבל לא תמיד יש. כן? למשל, זה כבר כמה אלפי שנים שאין לנו נביאים, זה מצער. היינו רוצים, אבל אין לנו. כן, אז הוא אומר, זה החזון אשר אלפי דור הם צעדיו. והיקפו הוא אותו הרום והשפל אשר לעולם ולאדם, האחוז בהרום והשפל אשר לסגולת האדם, לסגולת העמים, לאישון האדם. מה זה אישון האדם? עם ישראל. עם ישראל זה האישון של האנושות. כי לשם עין אדם וכל שבטי ישראל. ורוחב הדעת, מעמק דרך ארץ. מה זה מעמק דרך ארץ? ההחלטה לצאת מן הגטו ולאמץ את הדרך ארץ. היה למשל יהודי אחד, הרב שמשון רפאל הירש, חידש שיטה חדשה נקראת טאורו עם דרך ארץ. נכון? טאורו עם דרך ארץ. מה זה? לא הבנתי. זה ככה הוא קרא לזה. כן. השאלה היא, מה זה הדרך ארץ שהוא דיבר עליה? יש בעיה. כי הדרך ארץ שהוא מדבר עליה, זה להיות גרמני. כלומר, יש דרך ארץ, אבל של אומות העולם. יחד עם זה, התביעה להיות משותף עם החיים הארציים, במובן הפשוט, המסודר, של נימוסין. בוקר טוב, גברת מועלם, מה שלומה פיצקלה? שמעתי שהוא לא היה בסדר, שילך לבריאות בעברית מועלם. כן? כל הדברים האלה. ורוחב הדעת, כן? את השקית של ההשפעה שמים בתוך הצפרדע, למשל, כן? חידוש עצום, זה נקרא דרך ארץ. רוחב הדעת מעמק דרך ארץ. התייצבות לפני מלאכים. כלומר, פתאום באים יהודים ונכנסים לתוך המערכות הפוליטיות, והם דורשים דרישות מהסולטן, מהקייזר, מהאפיפיור וכדומה. מה? הישראלים הם בסדר גמור. אין כמוהם. כן? הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו. שיעבוד המחשבה לרום העליון. הבעת הביטחון האלוהי בכל איזוז קודשו. הביטחה שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר, לא תחסר את התגלותה. ובכל עת שתידרש הנשיאות כולה היא מוכנה על צידה. כל הדברים האלה הם תכסיסיו של החזון. נכון? כלומר, גם אנחנו יודעים שאם צריכו ניסים, יהיו גם ניסים. נכון? וכל אלוהים חיים. בהיגלותו בלבבות, עכשיו, אחרי כל זה, אנחנו כבר מגיעים למדרגת הנבואה. כל הדברים האלה בינתיים זה העלאת הטבע. העלאת דרך ארץ, העלאת הפוליטיקה, העלאת השגעונות והחוכמות, היחיד והכלל. כל זה אנחנו רוצים להעלות אל הקודש. בסדר. ואחרי זה? אחרי זה באה הנבואה. כן? מה שאומר, וכל אלוהים חיים בהיגלותו בלבבות. הרי הוא עומד אחר כותלנו להיגלות בעולם ובכל עולמים. שרעפים הללו מביאים אורו של משיח.
כשמדברים על אורו של משיח,
כן.
אז הכוונה היא להתגלות של משיח?
מה פירוש המילה אור ברב קוק? שזה? תפיסה. מה זה אורו של משיח לפי זה? תפיסה משיחית. התפיסה המשיחית היא רואה את הדברים לא מצד ראשיתם, אלא מצד אחריתם. כן, לפעמים האדם נדחף על ידי אירוע של העבר. זה מה שנותן לו אנרגיה. יש אדם נדחף על ידי מאורע של העתיד, וזה מה שנותן לו אנרגיה. בסדר? אז יש תפיסות שבאות לאדם מצד מה שעתיד להיות. אורו של משיח. לפי היהדות, מה יותר נכון? העתיד. מה? זה כתוב ברב קוק, באגרות. אבל גם זה סוגיה במסכת ברכות, דף י"ב, לגבי האם מחלוקת בין זומה וחכמים. מתי מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים? מה זה אומר? עצם הדיון כבר מורה על כך שיציאת זיכרון העבר הוא דבר זמני. בסדר? טוב. כן. אז צריך להיות שאורו של משיח מביאים את השרעפים. זה גם נכון. בסדר? וחוכמת ישראל המנוחלת תנצח את העולם. קובי, מה זה שרעפים? מה זה שרעפים? אז למה לא שאלת? יש לנו כלל שכשאנחנו לומדים ספר, אם יש מושג או מילה שלא ברורים, יפה. שרפים הם כן המחשבות. בסדר. אבל אי אפשר ככה לעבור שיעור כמו בחלום. רוצים לברר, רוצים להבין. כן, וחוכמת ישראל המנוחלת תנצח את העולם, תיאתר את התורה באתרות עליונות, ותתאר את הרפילי האמונה הכללית והפרטית מכל סיבוכיהם. כן, זאת אומרת, התורה פתאום תעלה מדרגה. כלומר, התורה זקוקה לאתרה. יש בזוהר ביטוי מאוד יפה, שהמשיח, בזמן הגלות, מה הוא עושה? הוא מסתובב מראש ישיבה לראש ישיבה, כדי לתת לו אתרה. כלומר, כנראה ראש הישיבה, ככה הוא רוצה, עולה מהזוהר. הוא מחזיק את עם ישראל בגלות. מה חסר לו? לראות את הדברים מגבוה. אז המשיח עובר שם מבית מדרש לבית מדרש, מניח על הראש של ראש הישיבה איזה אתרה, ממשיך לישיבה הבאה. כן? זאת אומרת, יש תורה ללא אתרה, תורה ללא עומק, ללא אמונה בעצם. אז צריך להוסיף אמונה. וזה לומדים אמונה. טוב, אז אומר, וכל תאתר את התורה באתרות עליונות. ומה? לא, לימודי אמונה. הלימודים הרוחניים של היהדות, מה שאנחנו לומדים פה, משל, בתוכנית אמונה. כן, יש כיתת אמונה. הדברים האלה הם סוגיות שנעזבו, שנעלמו מלומדי התורה. נכון? לאיפה יש יותר פרסטיג'ה? מי שיודע לחדש כמה פלפולים בדיני בשר בחלב, הוא נחשב לעילוי, לגדול. ואז הוא במכסה של הפטורים. נכון? לעומת זה, מי שיכול לחדש לך חידוש באורות התשובה, דרושס. נכון? או. אז זה מה שכן הרב אומר, זה חסר העיקר. מה אתה אומר? תאתר את התורה באתרות עליונות ותתהר את ארפילי האמונה הכללית והפרטית מכל סיבוכיהם. יש הרבה ארפילי אמונה. כלומר, יש משברי אמונה בדור. ממה הם נובעים? הם נובעים מזה שהאמונה בעצמה מופיעה בצורתה המעורפלת. כן, בבקשה, אדוני, מה אתה רוצה? לא. תנצח את העולם, הכוונה, תיתן לו ממד של נצח. זה המשמעות אצל הרב. כן. לכן הם צריכים ללמוד אמונה. קודם כל, ליבת האמונה. גם הם צריכים ללמוד, כן? צריכים ללמוד ספר הכוזרי, וצריך ללמוד את כתבי הרמב״ם, ואת נפש החיים, ואת רמח"ל, וכו'. צריך ללמד את כולם אמונה. כל עם ישראל צריך ללמוד אמונה. עכשיו, אז מה שתאתר את התורה באתרות עליונות, ותתאר את ארפילי האמונה הכללית והפרטית מכל סיבוכיהם. הרי יש האופן שבו אני כפרט ניגש אל האמונה, זה שונה מהאופן שבו אתה כפרט ניגש אל האמונה. כאש מתהר, כן? כל אלוהים דובר. כאש מתהר וכבורית מחבסים. אור השלום בישראל יופיע, ואור התשובה יאיר את כל נאות יעקב, ומגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, וקרוב הוא היום, ובידינו לקרבו. רק אם נטה אוזן לשמוע כל שיח קודש, ואור תורת אמת, וחוכמת ישראל העליונה תהיה לנו למורשת פלטה. אבל זה בתנאי שזאת תורה במדרגתה העליונה, ולא הילדותית, פופולרית, פולקלוריסטית. מובן? טוב. ובכן, רבותיי, בזאת אנחנו סיימנו את פסקה י' ג'. לא, לא סיימנו את השיעור. אני לא מבין למה אתה סוגר את הספר. אתה רוצה לברוח לקיוסק? מה? כן. אז אם כן, י' ג', באופן כללי, זה לימד אותנו מה שנקרא תכונת סוד, השם לראיו, סוד במובן של תפיסה כוללת. אם מפתחים את התכונה הזאת כראוי, מגיעים פה לא רק להבנה של המאורעות, בסוף מפתחים גם כלים לשינוי המאורעות. כן, זה אחד הדברים שלא תמיד תלמידי הרב קוק הבינו. כי בזמנו של הרב קוק, כמה אנשים הבינו אותו? 3.5 אנשים, אם אנחנו נהיה מאוד לארג'ים, הבינו, מי זה השלושה? 3.5 אנשים בערך הבינו את הרב קוק, אני מצרף, כן? רבע מפה, שליש מפה וכולי, בסוף יוצא לנו 3.5 אנשים בערך שהבינו את הרב קוק. זה מעט מאוד באומה של מיליוני בני אדם. ואז התרגלנו למחשבה שתפקידנו כתלמידי הרב קוק להיות פרשני המאורעות. אבל באיזשהו שלב ההבנות של הרב קוק הלכו והתפשטו באומה. ויש היום מאות אלפים של אנשים שמבינים מה שהרב קוק רצה. אבל עדיין התרגלנו למחשבה שאנחנו פרשני המאורעות. אבל הרב כאן אומר לנו, ברגע שהבנת את מה שאני אומר, ברגע שהבנת את מה שאני אומר, אז אתה הופך להיות גם מחולל המאורעות. עליך לקחת הנהגה. ההנהגה הרוחנית וקל וחומר הפוליטית. פרק י' ד'. כן. למשל מלחמת ששת הימים. מאורע יפה, נכון? כן? נעשה על ידי אנשים שבכלל רחוקים מלהבין את מה שהם עשו. נכון? אבל זה ברור לחלוטין שזה יד השם. כן? למשל, הגיעו צנחנים אל הכותל ובכו. איך אנחנו יודעים שהם בכו? זה היה ברדיו. ברדיו. זה, שמענו. אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל אני נוגע בכותל והוא בוכה. לפני כמה שנים בטלוויזיה הופיעו חלק מהצנחנים האלה ואמרו לא בכינו. כן, יש מחלוקת בין הרדיו לבין הטלוויזיה. מהו המכשיר היותר משוכלל? טלוויזיה. מכאן שהם לא בכו. אז מה זה מה ששמענו ברדיו? זה לא הם שבכו. נשמת האומה בכתה דרכם. זאת אומרת, הם לא היו, בכלל לא הבינו מה קורה. כן, כמו שסיפרה לי איזו אישה מאוד מאוד רחוקה מיהדות, מתבוללת בחוץ לארץ, היא אמרה לי, אתה יכול להסביר לי מה קרה לי? לפני כמה ימים הייתי בכותל, ואני לא מבינה מה קרה. כשהתקרבתי לכותל, פתאום שמתי לב שעיניי זולגות דמעות. כן, לא, אתה יכול להסביר לי למה זה קרה? ודאי, כלומר, זה לא היא המודע שלה שבוכה, אלא משהו נשמתי, כלל ישראל שפועל. לכן זה מובן מאליו שהנפשות הפועלות לא יבינו מה שקורה להם. לפעמים קורה שאפילו דתיים זה קורה להם. כן. כן. לא זוכר. מה זה משנה? זה בכלל משנה מה אני עניתי לה. מה שחשוב זה שהיא שאלה. כן. מה אתה רוצה? מה? ככה אני אומר, כי אני אמרתי ככה. כן, מה עוד? זה מצביע על כך שיש תופעות שמתרחשות מעבר להכרה של האנשים. בסדר? זה מה שאתה היית עונה. לא. לא. אלא על פי התפיסה שהרב קוק מזמין אותי לראות אותה. כן. אז יש דברים שפועלים. כן. טוב, איפה היינו? פרק י"ד. כאחיזת. הפשט והסוד זה בזה. יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כלומר, הפשט מבאר את הסוד, תורה שבעל פה מבארת את התורה שבכתב. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית. גם זה. פה אתם רואים פה 3 מערכות. פשט וסוד, תורה שבכתב ושבעל פה, הסתכלות פנימית עם הסתכלות חיצונית. כן. כן. זה מה שאמרתי. למה אתה שואל? שמעת ממני דברים אחרים. זה גם נכון. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא יסוד עצמאי, לעומת התורה שבכתב שגם היא יסוד עצמאי. אבל התורה שבעל פה משחקת אותה כאילו שהיא מבארת התורה שבכתב. אז כנראה עושה את זה גם. בסדר? למשל, הרבה פעמים, אתה קורא פסוק בתורה, אתה לא מבין מה עושים. אתה צריך תורה שבעל פה כדי להבין מה עושים. בסדר? נכון, יש גם מימד כזה. כן, כמו שאני הסברתי פעם לפני איזה ציבור, ליברלי, שאלו אותי, תסביר, מה זה הלכה? אמרתי להם, הלכה זה פרטים של המצוות. למשל, יש מצווה לסכול מחלל שבת. אבל לא נאמר בתורה, בכמה אבנים, מאיזה גובה להשליך אותו, מה קורה אם האבן הראשונה לא הרגה אותו, וכדומה. איזה סוג אבנים, כן? ומי משליך. כל זה לא כתוב. לכן אני זקוק להלכות, כדי לפרט את המצווה הכללית. נכון? זה ביאור, ושאני צריך להסביר, ליהודים ליברליים, מה זה הלכה. אז לקחתי דוגמה מקרית. כן. ועוד, אחרי כל זה, טענו שזה פרובוקטיבי. טוב. כאחיזת, הפשט והסוד. זה בזה. יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית. כן? כלומר, זה שלושה מישורים. מה הבעיה? מה אתה רוצה לשאול אותי על האבנים? למה, יש לך נפקא מינה? אתה יצרן אבנים, אתה רוצה למכור לסנהדרין? כן, יצרים עם הכשר של אבנים. כן, של בדץ, לא יודע מה, שגידו, זה אבן ראויה ל... כן. צריך לשקול אותה, כן, בוודאי, כל החומות. טוב, עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. כלומר, מה שאתה הורגלת לראות כמערכת אורגנית, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, פנימיות וחיצוניות וכדומה, זה גם התאחדות הנס והטבע. בהנהגה וכמו כן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידם. כן? רגילים, כשהולכים בהסתכלות בינונית, רגילים להפריד. כשהולכים בהסתכלות עליונה, מאחדים. כן? הזוהר אומר שתורת הנגלה היא עץ הדעת טוב ורע. ואילו תורת הסוד היא עץ החיים. מה אני עושה כשאני לומד תורת הנגלה? תורת הנגלה היא בעצם סיור על שביל הטשטוש בין הטוב לבין הרע. נכון? אני הולך עם הגשש וסיור בתש של השולחן ערוך, והוא אומר לי, זה טוב, זה רע. זה מותר, זה אסור. אז אני בעצם כל הזמן על הגבול בין הטוב לבין הרע. זה ההגדרה של תורת הנגלה. תורת הסוד רואה איך שהכל טוב, איך לכל יש משמעות. השפה של הרב קוק לא מדברת אליי. האם זה מחייב אותי להתאמץ להבין אותו? אולי אם היה כותב בלשון יותר עממית, היו דבריו יותר נקלטים. זה נכון. ולכן אני משתדל להסביר את הרב קוק בשפה יותר עממית. הוא דיבר בשפה הספרותית של ימיו. מלבד זאת שהוא דיבר גם ברוח הקודש הרבה פעמים, ולכן הדברים נשפחים מתוך מעמקי ליבו, לא מתוך השראה שירית, כי מתוך עומקה של תורה. כן, הרב קוק ידע כל התורה כולה, נגלה ונסתר, והוא עלה לאיזה מין סינתזה עליונה, וזה מה שגרם לו לכתוב את הדברים בצורה הזאת. האם זה חיסרון? תמיד זה חיסרון. כל שפה מדברת אל מישהו אחד, ולא מדברת אל מישהו אחר, זה בסדר. כן? אז יש אדם שאומר, שמה, הסגנון הזה לא מדבר אליי. עכשיו, זה תלוי. אם הדברים האלה הם דברים חשובים, אז או שכדאי להתאמץ, או כדאי למצוא את אותם הדברים בהסברות יותר פשוטות. אולי במקורות נוספים. יש בעיה שלא הרבה אנשים אמרו את הדברים שהרב קוק אמר. ולכן, בדלת ברירה, אנחנו מוכרחים לעשות מאמצים ולהשתדל להבין אותו. אבל אני מבין ללבך. הרב קוק בעצמו שאלו אותו, למה אתה כותב ככה? הוא אמר, יש דברים שרק אם אני אכווץ אותם, אכמת אותם, אני אוכל להגיד אותם בצורה פשוטה. ככה הוא אמר. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להשתדל, לפשט, להסביר. עכשיו, אחד הדברים שהבן שלו, הרב ציודה, עשה הרבה, זה שהוא הביא את המקורות של הדברים. הרי הרב קוק מדבר כאן, זה נשפך לו. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות מאמצים, להבין על כל שורה ושורה, מאיפה הוא לקח את זה. ברור? אבל הוא עצמו לא תרח בזה. כמעט. יש לפעמים, כשאלו אותו מאיפה לקחת את זה, הוא היה אומר את המקור. אבל סתם ככה הוא לא היה כותב. אפילו הוא אמר להורים שלו, אם אני אכתוב את המקורות, יתווכחו איתי שהמקורות לא אומרים את זה. אבל הרב צבי יהודה עסק הרבה בביאור המקורות. זה אסטרטגיה מסוימת. לכן אפשר לומר, הרב קוק פתח איזה מין אסכולה. והאסכולה הזאת מצליחה לחקור את הדברים. עד כאן להיום. שלום. פם פללה, למ, פם פם.